רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
אם תביטו לימינכם תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקמפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, מיד דרור בוקצ'ין הצטרף אלינו, ואנחנו היום תוכנית קצת שונה מהנדלן הרגיל שאנחנו מכירים אותו, גם הפתיח היה שונה, ואנחנו, אני כרגע, שמח לארח באולפן את חן וינקלר. צהריים טובים, חן, מעניינים.
צהריים טובים. אהלן אופר, ושלום לכל המאזינים.
והצופים, כי אנחנו גם, אנחנו גם בפייסבוק, בחי. עוד שנייה אני אתייג אותנו, וגם החברים יוכלו לראות, אבל זה צריך תוך כדי שידור, ואז...
נלמד.
נלמד, כן, כן. מעניין עםכן.
אצלי מצוין, כיף לבוא להתארח.
אם אתה תוכל קצת להתקרב למיקרופון יותר, או לקרב את המיקרופון אליך, ככה... כמו שאתה בבית מלאכה, עם האב, עם הפטיש והנזמל ו...
התקרבתי.
התקרבת. לא נושכים פה. חן וינקלר, אלוף משנה במיל.
אלוף משנה במיל.
תמיד זה היה מפחיד אותי, האלופי משנה למיניהם, אתה יודע.
לא, בדיוק... לא, אנחנו החברותיים.
אתם החברותיים. אני אספר לך שבדיוק בדרך לפה, אני כזה נעשה, זו תוכנית, היום בערב זה ערב יום הזיכרון, ואני נזכר, אני התגייסתי לפני המון, ב-94, זה המון שנים, ותמיד פחדתי, אתה יודע, אתה רואה את הסגן, כולה, מה זה, הסגן זה שני ארונות, סגם, כאלה דברים, ואתה, שלא נדבר על הסמל הראשון, שזה גם כן, למה נזכרתי בזה? כי אני זוכר שיצאנו ביום הזיכרון הביתה, לסוף שבוע ארוך, ועשינו טקס יום העצמאות, ואחריו את טקס יום הזיכרון. כי יצאנו...
הפוך.
לא, לא, לא. עשינו את טקס יום הזיכרון.
זיכרון.
סליחה, טקס יום העצמאות בסביבות השעה 7, ושנכנס יום הזיכרון, עשינו את הטקס יום הזיכרון. כי למחרת אנחנו כבר לא היינו בבסיס, היינו בצוקי עובדה.
אילוצים. גם אני, הטירונות שלי הייתה בצוקי עובדה. ובעצם, אני חושב שזה כל חייל צעיר, יש לו את הפחד הזה מהדרגות, אבל אנחנו לא פה בענייני דרגות, וסך הכל, אתה יודע, שאתה נהיה, עוברת שלב הטירונות כבר, זה הולך ומסתיים עניין הדרגות, ושאתה מגיע למילואים בכלל, זה יותר החברים, החברותה, וזה לא האישי, הוא מה שיש לך על הכתפיים, אלא מה שאנחנו עושים בעיקר.
נכון, ואתה עדיין פעיל במילואים, נכון?
אני עדיין פעיל במילואים. אני אחרי 23 שנים ביחידה ששירתתי בחטיבת אגרוף הברזל, שהייתי שם בכל התפקידים המבצעיים, הייתי מ"פ, מג"ד.
אגרוף הברזל זה שריון.
שריון.
האדם שבטנק ינצח. גם אני התחלתי בשריון, דרך אגב.
אם התחלת את צוקי עובדה, לתת לי רמז, ולפני 3-4 שנים חזרתי לבית שבו גדלתי, שזה חטיבת ברק, 188, שאני שמה סמחת היום, סמחת העורף של החטיבה, במילואים.
במילואים, בן כמה אתה? מותר לשאול?
אוטוטו חוגג 50.
מזל טוב, שיהיה.
אז אני קצת התגייסתי לפניך, השגתי אותך בכמה שנים.
ואני כבר השתחררתי, אני חייב לספר לך שלפני 3 שנים שקיבלתי טלפון, שלום, מדברים מהקישור, אנחנו רוצים לשחרר אותך במילואים. ואז נופל האסימון שאתה זקן.
זה לא תמיד נעים לקבל כזה צלצול שאומר, אלו, כבר לא צריך אותך, ואני רואה אנשים שאנחנו נפרדים מהם ככה, והם קצת נעלבים אפילו, שאיזשהו שלב מגיע וצריך לסיים, וכן, אני מאמין שגם יגיע היום שלי. אבל אתה יודע, כל עוד שאני מרגיש שאני תורם וצריך אותי, ואני לא איזשהו נטל, אז אני ברור שמה בשביל לעשות ולתת ולתרום ולהתנדב, וזה ככה.
אני חושב שכל מי שנותן משהו במדינה הזאת, זה בשורה טובה וזה מדהים עוד, באמת להלביש את המדהים, וללכת לשבוע, שבועיים, ולדעתי קצינים עושים
הרבה, קצת יותר.
הרבה יותר. אני מכיר קצינים שעושים את הכמה, את ה-60-70 ימים לפחות.
אנחנו
באיזה רמה, אבל
אנחנו ערב יום הזיכרון, אוטוטו. אז המדים שלי באוטו, כן? הטקסים מתחילים הערב, אחר כמובן זה הסבב שמתחיל בבתי אלמין ואצל המשפחות. אבל אנחנו, זה חיינו, ואנחנו מהמקום הזה, תמיד עוברים לצד היפה, לצד השמח, ליום העצמאות. יש לנו את המעברים האלה, המטורפים בחיים. אתה רגע מילואימניק, רגע אתה אזרח, אתה רגע עצוב ורגע אתה שמח. ומה שחשוב שאנחנו בעיקר שמחים במדינה הזאת, ואת זה גם צריך לזכור.
כן, זה 10 ימים מאוד מבלבלים, אני חושב, מיום השואה עד אחרי יום העצמאות. זה מאוד, ימים מאוד טעונים נפשית ומאוד מבלבלים.
העליות הם ups and downs כל הזמן. ובעצם, אני אומן, אני פסל.
זה השאלה הבאה שרציתי לשאול.
שהחיים שלי כל הזמן קשורים ביצירה הזאת, בלספר את הסיפורים, לספר על האנשים, לספר על האירועים, בעצם לכתוב את ההיסטוריה על גבי אבנים, על ידי אומנות, על ידי
משפחה של פסלים.
משפחה של פסלים, הסבא שלי, יותר נכון, האח של סבא שלי הגדול, הוא התחיל עם זה, עם הפיסול, אבל בעצם היום זה עיקר חיי. אני עכשיו סיימתי תערוכה גדולה, תערוכת יחיד בתל אביב, ביפו, שהיה הנושא שלה היה כמובן, איך לא, מילואים, מילואים הי, יומן הי, מסע.
הייתי פעמיים, פעם אחת שאתה לא היית, ועשיתי סיבוב מעמיק עם רעייתי מרב, ופעם שנייה אמרנו, רגע, אולי חן נמצא שם, וקפצנו, ואז קיבלנו גם סיור
מודרך,
מודרך על ידי האומן.
זה נחמד לראות הארוחה, ואני שמח תמיד לשמוע מה אנשים חושבים, ומה הם רואים על היצירות, ומה הם מגלים לי, כי לא תמיד, הרי באומנות כל אחד קורא את זה מכל מיני כיוונים, ומהתחושות שלו, ומהדמיון שלו, ושעושים את זה עם האומן, אני אומר תמיד טוב ללכת לשיח גלריה, לתערוכה, כי אז שומעים איך האומן ראה, או מה האומן רצה להביע, אבל זה הכל, הכל טוב, הכל טוב. אני יכול לספר לך, הצבתי לפני שנים פסל בבית ספר מנוף באקו, ושמתי שם מלאך גדול, איזה 6 טון של אבנים, פסל שישמור על הילדים שם בבית ספר, ואחרי שסיימתי הגיעו הילדים ואומרים לי, וואו, איזה פינגווין יפה, וואו, איזה זה יפה, אמרתי, הכל טוב, כל מה שהם רואים זה פנטסטי בעיניי. מבחינתי אבל יש מלאך ששומר עליהם שם. ובעניין התערוכה, אז אתה יודע, זה בסוף לספר את ההווי הישראלי, את החברותה, את ה... כן לתת נושא של ערכים, וכן לתת על הישראליות, וכן לחבר את האנשים למה שהם לא כל יום רואים ונחשפים.
אמרת שם בתערוכה שסיירת איתנו, על הפסל של בן גוריון. פסל שהוא עומד על הראש, ואז הוא נתן משהו לגבי המילואים.
החזון של בן גוריון, היום שאני קורא אותו 70 שנה אחרי, הוא חזון מטורף היה. וכן, הוא בעולם המילואים, הוא הגדיר מה זה מילואים. אנשים לא יודעים, אבל... מילואים יש רק בישראל, כאילו, המילה מילואים, בדרך כלל זה רזרב ארמי באנגלית, ורזרב ארמי זה עתודות. אצלנו זה נלקח מתוך בית המקדש, המתנדבים בבית המקדש, אלה היו אנשי המילואים, ומשם זה נלקח. וכן, בן גוריון ראה בזה, במילואים, סוג של מקום לערכים, לחינוך, ששם התחברו האנשים מכל הקצוות, אנשים שלא מכירים אחד את השני ביום-יום, וכולם, זה קורה היתוך בעצם, שמחבר את כל האנשים.
כי באמת, במילואים יש לך את החבדניק, ויש לך את המתנחל, ויש לך את ה... ימני ואת השמאלני.
ואת הדרוזי.
ואת הדרוזי.
ומוסלמי, והכל, וכולנו אותו דבר שם במילואים.
לא רק במילואים, אבל גם בסדיר.
כן, גם בסדיר, כן. אבל במילואים יש לך, כולם עוזבים את השוטף שלהם. את ההפגנה שהוא מפגין, או את הדעות שלנו, או כל דבר אחר, והולכים ועושים את זה ביחד, ומשחקים ששבה, ופותחים את הכלב גז, ומתקלחים שם במחלית בחוץ.
הסדיר זה הפרומו. בסוף כן. זה ההכשרה, זה הסדיר.
יורד עדיין... לי עכשיו איזשהו מסימון, שאתה יודע, בשנים האחרונות כל הזמן אומרים שיש סוג של פילוג בחברה וכאלה דברים. אני חושב שהפילוג הזה נוצר ברגע שהתחילו לעשות פחות ופחות מילואים, אנשים פחות רצו לעשות מילואים. יכול להיות שיש כן. לזה איזשהו...
אני לא יודע אם יש קש לקשור את זה,
אבל תראה... זה נושא לעבודת מחקר, אני חושב.
כן, העם, בוא נגיד ככה, פעם הצבא היה הרבה יותר גדול ובאחוזים יותר משמעותית, אנשי המילואים היה כמעט כל אחד, היום המספרים הולכים וקטנים קצת.
אני הופתעתי, שמעתי מהבן שלי, רק 50% מהנוער מתגייס.
וה50 שלא מתגייסים, זה לא שהם, הם מתגאים בזה. אם פעם מישהו מהגיל שלי לא היה מתגייס, זה היה בשושו.
הייתי בשוק.
קודם כל היום, בואו נגיד גם את האמת, לא צריך את כולם. אנחנו צבא קטן וחכם, ולא צריך את כולם, ויש את האפשרות הזאת. ובעצם כל מי שמשרת היום, אני קורא לזה יותר נבחרת משרתת. וזה המצב. פעם הצבא העם זה היה להילחם על כל אחד, וכל מילואימניק. המספרים באמת הולכים וקטנים, אבל מי שעושה זה אנשים שרוצים לעשות, רוצים לתרום, אני אומר ככה, שמגיע אליי מישהו לרעיון עבודה, אם הוא מילואימניק, סימן שיש לו משהו טוב בערכים, אני רוצה אותו אצלי לעבודה.
זה שהיו לי עובדים, גם אני הייתי קודם עושה מילואים, סבבה, זה כבר נקודת זכות ענקית.
קודם כל אתה באמת, עוד פעם, זה אפליה, כן?
זה נקודת זכות, אמרתי נקודת זכות.
אבל אתה באמת מסתכל אם הוא כתב משהו על השירות הצבאי?
היום דרך אגב, על פי חוק לא חובה להגיד, לא צריך לרשום, וזה כמובן שלא יהיה אפליה מגלל כזה דבר, אבל הפחד שלי בתור מילואימניק, מפקד במילואים, שרואים, שואלים אותו מה התפקיד, והוא אומר מ"פ, ואז אומר...
מבינים את ימי המילואים שהוא עושה.
אוי ואבוי, הוא נאבד לי ל-60 יום, הבוס אומר, אז אני... שזה לא יפגע בו, בבחור הזה, מלקבל עבודה. וזהו, סך הכל בתערוכה, אנחנו ראינו את החיבור של האנשים, אני גם... חיבור של האנשים, תראו, התערוכה היא הייתה יותר ישראלית ממיליטנטית, אני אומר, כי בסוף גם חרדים התחברו, גם אוכלוסיות שלא מובן מאליהם שהם מתחברים לכזאת התערוכה, שהנושא שלה הוא מילואים יומן מסע.
כן, היא יצאה בעקבות ספר, נכון?
התערוכה, היא התחברה עם הספר ביחד. אני כינסתי את זה ללוחות זמנים שהם הלכו ביד ביד. הספר הוא לא קטלוג, כי מה לעשות, רוב העבודות הם לא שמה. בספר יש 30 שנים של צילומים על מדים.
אנחנו מזדקנים והחיילת בסדיר נשארת בת 18-19.
אני את כל פעם יותר צעירה ויותר צעירה ויותר צעירה.
כן,
נפה. אז... בסוף הילדים שלי כבר הם, יש לי ילד אחד אחרי, ילד אחד בצבא, ועוד שתי קטנות, וכשאני מסתכל על הספר, אז זה בעצם הדרך, המסע לדבר הזה, ושאתה כותב כזה ספר שמספר סיפור בעצם, את כל הסיפורים, את כל העשייה, אז אני מגלה שבעצם דרך האומנות, וואלה, אני נגעתי בהיסטוריה. אני, כאילו, אם אנחנו מדברים משואה לתקומה, עברנו עכשיו את השואה, אז גם בתערוכה החלטתי לזה איזשהו חלל של נושא שנקרא עדים במדים, שהייתי בפולין על מדי צהל, בקורס מגדי, וכמובן יצאו, בעקבות זה יצאו, מעבר לצילומים, יצאו יצירות, יצאו פסלים. ושאתה, אני בודקת מה עשיתי, ווואלה, יש לי מעל 150 אנדרטאות מונומנטליות בארץ שמספרות סיפור. זאת אומרת שאני אומר, אני כל כך קשור, האבן, האדמה, הכל כל כך מתחבר פה להנצחה ולחיים שלנו פה בארץ הזאת.
כלומר, שמדבר 150 אנדרטאות, זה לא רק הפסלים הסביבתיים, היפים, אלא זה אנדרטאות זיכרון.
שאני מפריד כרגע את הגני סיפור, פיסול סביבתי, בתי כנסת, פיסולים פרטיים, גינות.
בוא נפתח רגע סוגריים שנייה. מי שיעשה גוגל ויחפש וינקלר, שיש, וינקלר אומנות, יגלה החל מהפסל של האריה שואג, נכון? שסביבך היה הסטט שלו? איך זה?
סביב ואחיו היו מבין הסטטים שעשו את העבודה על הפסל מלניקוב, ועוד ב... שנות ה-30 של המאה הקודמת, אריה שואג בתל חי.
והוא היה גם מקימי אזור תעשייה בנתניה, אני זוכר, נכון?
מהמקימים של נתניה.
יש כיכר, דרך אגב, על שם סבא.
אני דור צ'י בארץ, אני דור צ'י בארץ, וזה בעצם שבט.
ואני אספר לך דרור סיפור, שהוא, הבן שלו הוא אלוף הארץ בג'ודוקה, ושהוא מגיע לאליפות כלשהי, ורואה אותו ראש עיריית נתניה, מה שהיא אומרת, נמצא איתנו כאן האומן, כן, וינקלר, כלומר,
לא. מפרגנים, מפרגנים. רק בעיר שלי, אני אומר תמיד, אני אומן נתניאתי גאה, רק בעיר שלי יש לי 14 פסלים, ויש...
כולם יצאו במכרזים חוקיים, כמובן.
בוודאי, בוודאי. אבל יש לי שם פסל שהוא אנדרטה לאומית, שהוא מונומנטלי, הפסל הכי גדול בישראל, הוא ענק, 15 מטר גובו, זה מה שהביא בעצם את פוטין גם לביקור.
פסל מי שלא מכיר, זה פסל הכנפיים, נכון?
מול בן גולמינץ.
מול בן גולמינץ, בדיוק.
בן גולמינץ, גוטפלדמן, שם בית יד לבנים, משהו כזה?
כן, הפסל הזה היה אמור להיות בירושלים, ועם הרבה פוש מראש העירייה של נתניה, מרים פייברג עיקר, שדחפה את זה לנתניה, למזלי, כי זה ליד הבית שלי, הפסל הזה שם, ואנחנו מדברים על, הפסל נקרא אנדרטת ניצחון הצבא האדום על הנאצים ולשואה, שהוא בעצם מספר גם את החיבור של ה-20 מיליון שהם איבדו במלחמת העולם השנייה הרוסים, וה-6 מיליון שנרצחו בשואה. וכן, וזה נמצא במקום הכי חשוב בנתניה, שהמקום הכי חשוב בנתניה זה בית יד לבנים. אז אני גם אומר, המקום הכי יפה בנתניה, כי משם אתה רואה את הים.
לא, זה בכלל, זה כיכר כזאת מאוד מאוד יפה, מאוד, יש שם גם את הבונקר, מעין בונקר שיצר.
חלק מהפסל, יש שם הבונקר שבפנים יש 3.5 טון של עבודות ברונזה, שמספרות בצד אחד את סיפור השואה, וצד שני את הסיפור של מלחמת העולם השנייה, האתוסים הרוסיים.
איך מגיעים לסיפור הזה?
איך מגיעים?
כן.
סיפור כזה מתחיל מהחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתת מתנה או מחווה לעם הרוסי, בעצם לפוטין, שהחליטו לעשות איזו תחרות, לבצע משהו כדי לחבר בין העמים, וחיפשו גם איזו סיבה טובה להביא את פוטין לישראל, כי עד אז פוטין לא היה בישראל, וזה היה הביקור היחידי שלו. והתחרות הזאת יצאה למעל, אני לא זוכר את המספר, מעל 50 מדינות השתתפו, מאות אומנים השתתפו בתחרות, זכה בתכנון אומן אדריכל רוסי בשם סלוואד ז'רבקוב.
אתה שולט בשמות האלה.
שמע, הוא היום ראש האקדמיה של לאומנות של מוסקבה, איש יקר שאני עובד איתו בשיתופי פעולה, והוא מקבל אותי בזרועות פתוחות מאוד, בפרגון ענק כשאני מגיע לשם. ובעצם אני קיבלתי את הסקיצה, ומפה אמרו לי, אלו, יש לך 5.5 חודשים, פוטין צריך להגיע, אם אתה עומד בלוחות זמנים.
צריך לזכור שיש מישהו שעושה סקיצה, ויש מישהו שצריך לעשות את הביצוע בפועל.
אז זה קורה לרוב. היום ביצירה שלי, באומנות שלי, 50% מהאומנות היא שלי פרופר, ו-50% אני מבצע לאדריכלים, פסלים. ברגע שזה עבודה מסובכת, מונומנטלית, ו... אני נכנס לתמונה, ויש לי המון המון שיתופי פעולה עם המון אדריכלים ופסלים בארץ. ועל זה נאמר, name it, אני עושה את העבודות לרבים מאוד.
עבודות ישראליות שעשית. כלומר, אנדרטאות ישראליות, שעכשיו בטח כל אחד ששומע, מאזין לנו, צופה בנו, יוכל לבוא ולהגיד, וואלה, עברתי שם וראיתי את זה, עכשיו אני...
יש לי המון עבודות. זאת אומרת, אני בדרך כלל שואל אנשים, איפה אתה גר? ואז אני אומר, רגע, ליד, מה יש?
כוכב יאיר לצורך העניין.
אז יש המון המון עבודות, אבל העבודות שאני כאילו הכי מחובר אליהן, זה עבודות שמספרות את ההיסטוריה. אז אתה יודע, נגיד הטנק בית גניה, שלא הניפו אותו, לא זז מהמקום, מ-48, ואני מגיע ומרים אותו עם הנוף, ומסדר את האתר, ומספר את הסיפור, זה לגעת בהיסטוריה, או להסתובב עם חבורה של אנשים יקרים, אמיצים מהאצל, שהייתי מסתובב איתם, בבקרים, יוצאים, ומקומות שהיה אירועים, סתם דוגמה, ליל המלכות, או חורשת הסרג'נטים, או כל מיני מקומות שהיה שם אירועים חשובים בהיסטוריה של העם שלנו, של ישראל, להעמיד שם אבן, שתספר את הסיפור, שלדורות הבאים ידעו מה קרה פה. ובאמת החבורה היקרה הזאת היום, הם לא איתנו, כל אלה שהסתובבו איתי. כבר זה עבר הדור הזה.
היסטוריה, זה לשמוע כל הסיפורים.
הוא חוזר אבל תמיד לנתניה, אתה יודע. שמת לי, חורשת הסרג'נטים, הכלייה שלהם היא בנתניה.
תראה, אני, העבודות, נגיד, אם אני לוקח מקום יקר לבי, אני שריונר, כפי שאמרנו בהתחלה, אז לטרון. אז בלטרון יש את יער החטיבות, יער העוצבות שנמצא מאחורי לטרון, וביער הזה אנחנו בעצם שם מרוכזים כל ההנצחות של כל החטיבות והאוגדות של השריון, ושם יש לי המון המון יצירות, אנשים לא מכירים את המקום, שווה ביקור. שמה...
ביער?
ביער. ביער שעוטף את ה... היום יש שם בכלל לצהל, יש שם היום בית ספר להדרכה או משהו כזה.
יש
או...
המון, המון דברים שקורים בתוך לטרון.
כאילו זה לא רק היום האתר של הטנקים והמשטרה הישנה, אלא יש שם פעילות של חיילים
שעוטפת. יש שלח, יש שם מקום כן, לשלח, בדיוק. ויש שם מקום, שביל ישראל עובר שם. כן. וקורה שם משהו באתר הזה ששווה ביקור ו... אני יכול להגיד שרק בשלוש שנים האחרונות הצבתי שם 8 עבודות, ויש עוד כרגע עבודות נוספות בעשייה. אם אנחנו אמרנו שביל ישראל, אז אני הולך לאורך שביל ישראל, אז הנצחות אישיות, נגיד ביער מיתר, הנצחה פנטסטית לחלל צהל שנפל בצוק איתן בשם נועם רוזנטל, הוא היה נגן פסנתר. במקום שהוא כל יום שישי ישב ושתה קפה עם החברים שלו, עשינו מצפה, והמצפה הוא פסנתר כנף שיושבים בתוכו. הרעיון הגיע מהחברים שלו, אני לקחתי את הרעיון, עוד בן דודו אדריכל שעזר בתוכניות, ויצא משם אתר שכל מי שעובר על שביל ישראל עוצר שם.
ושותה קפה כנראה, קפה. כי המקום מחייב.
בדיוק. לא, עם תצפית גם יפה, אני מניח.
המקום הוא משגע, ואתה יודע, אני פה עם הספר, בספר...
רגע, בוא תראה לנו שנייה למצלמה, את הספר, מצלמה פה למעלה.
זה הספר, אפשר לי היום להשיג אותו בכל חנויות סטימצקי, צומת ספרים, נקרא מילואים יומן מסע.
ערכה אותו אורלי רובינזון?
ערכה אותו אורלי רובינזון.
שהיא התערכה אצלנו לפני כשנה דרך אגב.
אורלי רובינזון כותבת בדרך כלל ספרי אדריכלות, עיצוב, ופשוט היה לי כיף לעבוד איתה בעריכה של הספר הזה, ולבנות איתה ביחד... איך ייראו הפרקים ולאיזה תמונות, אתה יודע, אחרי 30 שנים של כל כך הרבה צילומים, רק לבחור את הצילומים הנכונים, מה אתה רוצה לשים, זה כל כך קשה. ואורלי הייתה אלופה ויצא פה באמת מעבר לתוכן, אפשר פה לקבל בוויזואליות, בחזות, ספר שכיף להסתכל בו.
יפה, נצא ל...
הפסקת שיר קלה, כן?
כן.
ואני... נשתה משהו ונחזור.
רגע.
היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותינו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב, היה קולה של אמא רץ בתחנונה, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה,
ועל ידו גדר ושער וגינה,
ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה, אז ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה,
אמרה סליחה יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר.
רק עוד רגע רינה, עוד שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לפטפט מעט אפילו, אבל תחנוני אז לא הועילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים, ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים. וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולם מלאה בשריקותיו,
אני יוצא אל המרפסת וקורא שמע ילן לך ביתה או אני יורד רק עוד רגע ילד רק עוד רגע קט לא נורא שחק קצת צעק אבל מעט אז רציתי להפחיד אותו כאילו אבל לא ירדתי אפילו
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין ואופר לוין, ואנחנו היום מארחים את האומן, נכון? באלף, עם וו?
בלי וו אפשר.
בלי וו.
אמן.
אמן. חן וינקלר, אלוף משנה במילואים.
שריונר.
שריונר, כן. שנמצא איתנו, ובאמת רשמתי שבאמת את כל נוף ארץ ישראל אפשר למצוא שם... נקודות של חן וינקלר, נקודות חן, נקרא לזה ככה, שבדיוק סיפרת בהפסקה, שכל פעם אתה מקבל סלפי אנדרטה, נקרא לזה.
דשי, דשי, בכל מיני מקומות בארץ. היינו, ראינו. אפילו קיבלתי סלפי לאחרונה מפסל שחשבתי שגנבו לי אותו. כל כך הרבה שנים לא ראיתי אותו. ואז גילו לי שהוא נמצא באיזה מוזיאון בהרצליה, רק שכחתי שהצבתי, שהייתי שם בתערוכה לפני כוח הרבה שנים.
אז תבוא תדרוש בעלות. אתה רואה את מצב הפסלים וכל הדברים האלה, זה מדהים.
תראה, אבל בסוף אתה רוצה, אתה יודע, בכל החיבור, אנחנו רגע לפני יום הזיכרון, שאתה רוצה לספר את הסיפורים של האנשים, לחבר את הדור הצעיר שהוא מגיע לאתר, אתה מחפש לעשות... משהו אינטראקטיבי, משהו שיעניין אותו, משהו שהוא יזכור את זה שהוא ביקר במקום.
שזה לא עוד אנדרטה.
שלא עוד אבן שרשום עליה שם. אז אתה מחפש כל פעם איזה מוטיבים אני אעשה שיצרו איזשהו עניין, אתה יודע. עניין יכול להיות מלפסל להבה, אש, ובעצם אנחנו עושים איזה אש תמיד. יש לי הרבה מוטיבים של דמעות, של הכיוון הזה. אם אנחנו
ומאיפה הולכים... אתה מביא את אותם... את אותם חומר גלם הוא מהארץ?
תראה, רוב חומרי הגלם באנדרטאות הם מהארץ, אבל לפעמים אתה צריך לנסוע, ואני קורא לזה המסע, להביא את החומרי גלם מכל העולם, כי אתה צריך להתאים אותו לתוכנית או לרעיון, כי לצורך העניין אם אני לוקח אבן סגולה או אבן כחולה או אבן אדומה, בגוונים מסוימים צריכים למצוא איפה זה נמצא בעולם, כי בעצם אנחנו בארץ, לא נעים להגיד, המחצבים שלנו הם כל כך דלים שאפילו אנחנו מייבים היום חול.
זה בסדר בשביל מדינה כזאת קטנה, אז לא צריכים להצטער.
כן, אנחנו, אז אני מביא פסלים, כאילו, את החומרי גלם לפסלים מכל העולם, ויוצא למסעות, מסעות, מה שנקרא, בג'ונגלים. יש לי חבר גיאולוג הולנדי, שהוא לפעמים פורץ לי דרכים ועוזר לי לאתר את הדברים שאני מחפש. הוא גם נכנס למקומות שלי אסור להיכנס, כי אני מביא גם ממקומות שאסור לי לבוא פיזית ולראות אותם.
שלמדינת ישראל אין...
אין לנו כל כך קשרים.
אסור לעשות עסקים איתם, בוא נאמר.
אתה תרצה אבן אוניקס, אבן שקופה ירוקה, אז כנראה היא צריכה להגיע מאפגניסטן, או תרצה אבן שהצבע שלה הוא כמו דבש, והוא שקוף ושיעבור באור, אז כנראה שהיא תצטרך להגיע מאיראן. אז האבנים האלה, ויש מכל מיני מקומות, ממלזיה, מכל מיני מדינות מוסלמיות אחרות שאנחנו לא נכנסים, אבל בעצם אני מביא, האבנים האלה בסוף עוברות למדינה כמו בנקוק, כמו תאילנד, דרך בנקוק, או דרך סין, או דרך הודו. היום גם יש בורסות בעולם של אבן, כמו שיש לתכשיטים, אז יש לאבנים גם כן בורסות שאני גם...
יש לאבנים יקרות ולאבנים רגילות?
כן, אתה יודע, אבן קטנה, 36 טון, אופ, צריך רגע להביא אותה לארץ. אתה אומר, רגע, אולי אני אוריד למנה קצת משקל, קצת אבק, נוריד באחת המדינות בדרך, רגע, שהיא תוכל להיכנס גם אולי לאיזה מחולה או לא. ויש, אם אנחנו מסתכלים על מוטיבים, אז יש לי נגיד אומנות של הנצחה, דוגמה למוקי קנישבח. מוקי קנישבח נהרג במבצע מוביל בדרום לבנון בשנת 80, ואימא שלו, שהיא בעצם בת במשפחה גם כניצולת שואה היחידה שנשארה, והוא הבן היחיד, חיפשה דרך איך להישאר משהו, להנציח אותו גם לאחרי לכתה, ומה ששם עשיתי זה שעון שמש. הזמן עצר מלכת באותו זמן, מדדתי, מי שלא יודע, שעון שמש לא מודד שעה, הוא מודד זמן. ואתה מכוון אותו לפי זמן מסוים. אז הזמן שנמדד השעון ועליו קויל השעון, היה תאריך נפילתו של מוקי. וברגע שבאים לשם צעירים, ילדים, הסיכרון, הם מתחילים לקרוא, הם מתחילים לראות איך שעון שמש עובד, למה הוא שונה בין שעון קיץ לשעון חורף ולעונות השנה, ובעצם יצרנו מצב שההנצחה היא חיה.
איפה נמצאת ההנצחה?
עוד פעם, שביל ישראל, ו... למזלי, בטיילת נתניה. יש לי עוד שעון שמש באודים.
אוקיי. מי שלא יודע איפה האודים.
התרחקנו מנתניה.
אז נתניה דרום, תעשו פרסה.
כן, אבל אני לא, אני יכול לקחת אותך עד לדגל הדיו. לא, להפך, אני... דגל הדיו באילת. באילת, עד לשם אני אקח אותך.
אני, דרך אגב, לי יש קרוב משפחה שנדמה לי שמחזיק את התורן. נפטר כמובן מזמן, אבל כן.
אז חלק מהעבודה היום, אני עובד בשיתוף פעולה עם מסבירנים, שבעצם מגיעים, לוחצים על לחצן שמספר את הסיפור. גם בדגל הדיו הוספנו את הלחצן הזה שמספר את הסיפור.
אני היה לי פעם רעיון כזה לכוכבית מידע טבע, שלכל מקום שתגיע יהיה לך כוכבית עם המספר, עם ארבע ספרות של אותו אתר, ומהטלפון.
אז איפה שאין לנו אתר קולי כזה, אנחנו עושים QR היום.
כן.
QR, ובעצם אנשים, כל אחד בטלפון הרחם יש לו QR.
סורק אותו.
אבל אמרתי שמי שמקשיב לנו, שילך ללמוד קצת על שעון שמש, בשביל זה שאלתי גם על...
אז שם יש הסבר לשעון שמש.
פסל הדיו גם אתה יצרת?
את השם, יש שם את הפינה שמסבירה ואיפה היה הדגל. יש לי עוד עבודות באילת, אם אנחנו מדברים על אילת. אם אני עולה צפונה, צפונה, אז בואו נלך רגע לרמת הגולן. יש לי לא מעט עבודות ברמת הגולן, אבל...
שהמפורסמת ביניהם היא?
לא יודע, מפורסם, כי אתה יודע, זה לא הדברים שאני אומר...
הידועה, שכל אחד מאיתנו יגיד...
תל סאקי לדוגמה. תל סאקי בשנים האחרונים עבר שיקום, עשינו שם עבודה נפלאה, פינו שם אסדות מוקשים.
תל סאקי זה נמצא...
בדרום רמת הגולן, מדרום לתל פארס, ליד שוב רמת מגשימים, ליד בריכת אורחה, תל אורחה. בריכת אורחה זה אחלה בריכת קצינים, מומלץ לביקור.
אבל רק קצינים יכולים לבוא, חוגרים...
רק קצינים סורים אתה מתכוון, כי זה היה בריכות סוריות, כל הבריכות הקצינים. אבל תל סאקי היום, שם בנושא ה-QR, עשינו QR, שהיה שיתוף פעולה מדהים עם יהודה פוליקר, שאתה תלחץ שם ותפעיל את ה-QR, אתה יעלה שיר של יהודה פוליקר בשם ראי שלא שבו מנטל, לדעתי אחד השירים המצוינים, המדהימים שלו, שתוך כדי השיר רואים גם את האתר, את העבודות, אבל רואים את הצילומים בשעת האמת של מלחמת יום כיפור, עם הנפילות, עם הלוחמים ועם הניצולים מאותו קרב. ובקיו-אר כזה אתה מספר ממש סיפור, וזה פעילי הטכנולוגיה להכניס לאנדרטת אבן שמספרת סיפור, ויש שם גם דגל ענק ששמנו. ואם אני עולה עוד צפונה, אני עוקב קצת על הוואטסאפים של היום, כאילו אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, והנה עלה עכשיו שיר על 12 הנופלים בכפר גלעדי, עלה היום שיר שקיבלתי אותו. בכפר גלעדי, כן, ליד הארי השואג, כן. ליד חלקת השומר, מי שלא יודע, ששם גם חלקת השומר, מעבר לקרב תל חי, במלחמת לבנון השנייה נפלה קטיושה.
שטח ההתארגנות של פלוגת ההנדסה, של
אחת מהנדסה לדעתי. לא, זה מחטיבה 226, חטיבת צנחנים צפונית. נרגו שם 12 חיילים, וגם שם עשינו את ההנצחה, והנה אני מקבל היום את השיר שנכתב לזכרם של 12 חיילים, חברים הללו.
מה יש לך בדרום חוץ ממיתר?
בדרום חוץ ממיתר. יש לי לא מעט עבודות. לא מעט עבודות. אתה יודע, אתה צריך עכשיו רגע לשחזר ולהגיד, אז אתה יודע, מדרום, אז איפה? אני יכול להגיד לך, אני בסוף זוכר את המקומות שקופצים, זה המקומות המשמעותיים. מה זה משמעותי? נגיד, בבית ספר הראשון, העברי הראשון בראשון לציון, בית ספר... לא, לא, בית ספר ויצמן, לפני... או יש לי הרבה הנצחות בבתי ספר גם, כן? שאני קורא לזה הנצחות שחיים איתם, שהילדים כל יום
נחשפים.
אתה יודע, אני בונה אותם בבתי ספר ומתכנן אותם בצורה כזאת שזה לא ייזהרו ולא יפחדו להיכנס.
שזה לא יכיר זיכרון מפחיד.
שזה יהיה משהו ידידותי, משהו שאפשר לשבת שם, משהו שאפשר לבלות שם, משהו שאפשר לחיות איתו, שיזרק הוא יותר כמו יצירת אומנות, אבל מספר את סיפור. מספר את סיפור. יש לי בדימונה, אתה יודע, אתה אומר דרום, אז אני מחפש רגע איפה דרום, אני מתחיל לעלות מאילת, אז בדימונה... לאיש מדהים, איש יקר, בשם פליקס זנדמן.
הבעלים של מפעל, הוא ניצול שואה, הוא הקים בארץ מפעל אלקטרוניקה. וואי, שכחתי את השם. אישיות, אישיות.
סייטקס, לא?
לא, לא, לא.
לא.
אני אגיד לך.
ככה, פליקס זנדמן, הוא ממציא. הוא שרד את השואה, ניצול שואה, הוא היה 17 חודשים עם הדוד שלו בבור בשואה, ובזמן הזה הוא פשוט, הדוד שלו היה דוקטור בפיזיקאי, הם ישבו ודברו ולמדו, וניצלו את הזמן, כן? והוא יצא משם איש מדהים.
הוא דוקטור לפיזיקה.
דוקטור לפיזיקה, אבל אין מוצר היום חשמלי, אלקטרוני, בלי מוצרים שלו.
החברה שלו נקראת וישי.
וישי.
הוא יצר את ה...
יש היום מעל 20, אני חושב, 20 אלף עובדים עדיין.
24
אלף עובדים בישראל.
הוא יצר בטנק
את התותח.
את התותח שלא מתחמם.
יפה.
איך אני זוכר את זה? כי שמעתי תוכנית עובדה לפני 20 שנה בערך הזה.
מדהים. היה תוכנית מדהימה... של אכט, שאפשר לראות, של חיים אכט, שאפשר לראות אותה ביוטיוב, תוכנית חובה לדעתי. אני את הילדים שלי יושבתי לראות את התוכנית הזאת, שמספרת מי האיש. וכן, אני עשיתי את ההנצחה, יש כיכר ליד המפעל של וישי, כיכר בדימונה שמספרת את הסיפור, ובעצם שם העבודה עם מי הטלאי יצא הרעיון מתוך הטלאי הצהוב, כי זה היה צריך להתחבר לשואה. לאותו פליקס עשיתי עוד הנצחות, אבל ההנצחה הנוספת הייתה ליד מפעל צפוני שלהם.
בטפן אני חושב.
לא.
בארץ.
מגדל העמק.
מגדל העמק. במגדל העמק יש להם גם במגדל העמק. במגדל העמק יש להם מפעל. קיצור, היה ציוני יקר.
נכון.
שאתה יודע, זה עוד פעם לספר סיפור של איש כזה מדהים. הוא קיבל את הפרס הכי גבוה שאפשר לקבל מנשיא ארצות הברית. אתה דיברת על המפנה גזים, זו הייתה ההמצאה שלו ששומר על הטמפרטורה בקנה התותח, אבל על שמו מעל 300 פטנטים, מהנגד קבל ועד אני לא יודע מה. אז זה לגעת בהיסטוריה, ושהאתרים האלה, ההנצחות האלה יספרו את הסיפור.
זה מעלה לי, הרי אתה מקבל כל פעם שאתה עושה אנדרטה או... כל מומנט כזה. זה לא מעציב אותך, כי אתה לומד על הבן אדם ומגלה, בדרך כלל עושים אנדרטאות או זיכרונות על אנשים מאוד מיוחדים. ויש משהו בטח, נכון? זה לא מכניס לך לדיכאון כל השבוע, כי נעלם מהזיכרון הישראלי איזשהו מישהו שהיה יכול להיות כוכב, מישהו שהוא היה...
אני אגיד לך כך, תראה, אני, אצלי זה כבר דרך חיים, הסוג הזה של ההנצחה. אי אפשר להתרגל לא לשקול ולא לעצב. שאנשים לא יחשבו שמישהו יכול להתחסן לזה. וחשוב לי הדבר הזה, וחשוב לי שלמי שנשאר, יישאר משהו, שזה הכי חשוב. למי שנשאר, שיוכל לחוות ומשהו שאני יכול איכשהו להחזיר. אני יכול להגיד שהאירועים הכי קשים זה תקופה של גלי הפיגועים, שזה... היום זה יום, אנחנו לפני יום הזיכרון, זה גם לנפגעי, גם לנפגעי טרור. ומה שקורה, האירועים האלה הם הכי קשים, והכי קשה זה ילדים. זה ילדים, וכן, אחרי שאני מסיים עבודה שלוקחת לפעמים חצי שנה, של תהליך עם, עם המשפחה, עם ביקורים בבית חולים, אפילו יש מצב כזה, אז האישה שלי אומרת לי, אתה צריך לצאת לאיזה חופשה.
לך תחפש אבנים ב...
לך תחפש אבנים איפשהו, בדיוק. אבל כן, זה תהליכים, וזה קורה, וזה עשייה, ואתה לא יכול להסתכל על זה מהצד.
נכון.
אתה צריך להרגיש את זה.
החיבור, ברור.
אתה צריך להרגיש את זה.
אבל ללא ספק זאת הנצחה מיוחדת שנשארת שנים.
זה נשאר שנים, ואני אומר עוד פעם, זה לגעת בהיסטוריה. יש עבודות שאני מביא את הילדים שלי, ואני אומר להם, בואו תעזרו לי, תעבדו איתי כמה ימים, כי אחר כך תוכלו לספר לנכדים שלכם, שאתם עזרתם להקים את ה, נגיד בכנפיים. בואו תסתת, יש לי שהבן שלי, שהוא רק בן 12, עם מזמל ופטיש עוזר לי לעבוד על, על, על הפסל, כי כן, אני אמרתי לו, אתה פעם תוכל לספר שעזרת לאבא שלך, לנכדים שתהיו, כי הדברים האלה יישארו הרבה הרבה אחרינו. וזה, תראה, המדיות למיניהם, נכון. כל הדיגיטל וזה, בסוף...
ה-QR יישאר...
כמה נשמרים, אני לא יודע. אתה יודע, חס ושלום במלחמת אטום אומרים, מה שישאר זה רק אבנים פה. אז הסיפורים יישארו רק על האבנים.
נכון. יפה, מעניין. זה בכל מקרה סגנון של הנצחה, יש כל מיני סגנונות של הנצחה, אנחנו נגיד היום בערב הולכים לאיזשהו ערב שירה כזה, אז זה משהו רגעי. אתה מציע בעצם פה פתרון שהוא הרבה יותר גם מוחשי, והוא לא מדבר לכולם, כלומר הוא לא מדבר למי ש... האומנות פחות מדברת אליו, אבל הוא נשאר לתקופה... מה, לא שומעים?
לא שומעים אותך,
אתם צריכים מול המיקרופון. מה אתה אומר?
שים אוזניות רוב.
לא, יכול להיות שהנושא הוא רגיש מדי ואין כוח לדבר בכל רם עליו.
מצד אחד, האבן, אתה יודע, יש כל מיני משפטים על האבן, יש אבנים עם לב אדם, וזה דבר מאוד מאוד חי. מצד שני, הטכנולוגיה היום היא מאוד מאוד מתקדמת ואנחנו נעזרים בה, אם זה ב-QR, אם זה ביצור. היום יש לנו, אני יכול להגיד ככה, העבודה שלקחה לי 5.5 חודשים לביצוע, אם היינו לוקחים את זה 20 שנה אחורה, אז
שנים.
הייתי צריך, בוא נגיד 5 שנים בדיוק. והטכנולוגיה היא כן עוזרת, היא עוזרת בה לתכנן, היא בה איך לבצע, איך לא לטעות. אתה יודע, אני עובד בכל החומרים, בעיקר באבן, אבל המון במתכות. אתה באבן, תמיד יש לך את הפחד, אתה יודע, שאתה תתן את המכה ויעוף האף, מה שנקרא. האף יעוף.
כן.
אז אנחנו מנסים להיות הכי מדויקים שאפשר. וכן, בטכנולוגיה החדשה, שאנחנו היום יודעים לחתוך אפילו במים, אנחנו חותכים ממתכות ועד אבן וזכוכית וכל מיני חומרים, אז שימוש בטכנולוגיה מתקדמות שבעצם פותחות לנו עוד אופציות.
מערכת ה-CNC, למעשה.
כן, ה-CNC, שאתה השולט. אני יכול להגיד, ה-CNC הראשונה שלי, אני פיתחתי אותה. בשנת 99 בניתי צוות. הבעיה הייתה, אתה יודע, אין סטטים כבר. פעם למדו באוניברסיטה, שנה א' בצלאל, אח של סבא שלי, הוא למד מגמת סיתות אבן. והיום אין בעלי מקצוע כאלה סטט אבן.
אין בכלל בעלי מקצוע, קראת הספר איש מאחורי מכונה של סטף ורטיימר.
אז פה לבנות, אמרנו, מכונה...
לא, עדיין, יש מצבות.
אבל לבנות מכונה, שתעשה את הסיתות של האדם, שהיא לא תצא למילואים, כן? ושהאישה שלה לא תהיה חולה, שהיא יכולה לעבוד גם ביום וגם בלילה. ומכונה כזאת היא כמו פלא טבע, והקצב של ההתקדמות של המכונות גם כן מדהים, כי הטכנולוגיה כל הזמן רצה קדימה, אנחנו באומנות, אני חושב שהרווחנו בענק, מהפוטושופ ולציירים וכל מיני תוכנות ציור ותוכנות אדריכליות שהיום אתה מקבל אפשרות לראות את הבית ולהסתובב בבית ולראית אותו ולחיות בו רגע לפני שאתה בכלל שמת אבן הראשון.
השלב הבא לא תצטרך, יהיה לך כמו קיר ירוק על הבית עצמו עם משקפיים, שאתה לא... במעשה הכל ישתנה, תחשוב.
בדיוק. עכשיו, אני יכול להגיד לך, תכננתי עוד פעם, ביצעתי איזה פסל על ידי רובוט לאחרונה. דרך אגב, באיטליה הרובוטים השתלטו על איטליה עכשיו. ואתה מסיים את הפסל הזה שהרובוט עובד עליו, ואתה אומר, רגע, מי חותם עכשיו? אני או המכונה? רגע, אתה בדילמה. בסדר, הרעיון שלך והיצירה והכל, אבל זה תהליכים שאתה אומר, וואלה, פעם לקח כזה פסל לעשות חיים של בן אדם, זה היה לוקח. מי שלא יודע, מיכאל אנג'לו, היה לו מעל 1,000 עובדים, אחרת הוא לא היה מספיק כלום.
ברור.
לחשוב רק את התקרה בקפלה, כמה שנים היה לוקח לו לעשות. אז זה משהו שיקל, טכנולוגיה באה לשרת אותנו, ואנחנו עפים איתה, וגם הרעיונות מתקדמים, בגלל שיש לך את הכלים. אז הרעיון הבא, כן, כל מיני חיתוכים וחיבורים בין חומרים, אז זה יותר עוד אופציות.
אני בינתיים מעיין בספר, וזה ללא ספק איזושהי מפה מעניינת
של ישראל. אתה לא היית בתערוכה, נכון או לא?
לא.
אז הספר, מעבר התמונות של הצבא, יש את המקומות, יש את האתרים, יש את הסיפורים, יש את הערכים, יש את החוויות.
דרור נראה לי הוא מילואים לגוותיק, נכון?
לא, כבר לא.
כבר לא, היה.
כבר לא,
מה...
וכן תהליכים, וכן תהליכים, אם דיברנו, אז איך, אתה יודע, כשאתה עובד בקצב כזה גבוה, אנחנו, דרור פה מסתכל למבית על תמונה של עבודה, שפשוט בניתי חממה מעל הפסל, כדי שהאבק לא יברח החוצה ולא יפריע לשכנים במקום, והוספנו מתזים, כמו של חממה,
להשקיע,
שנוכל... להשקיע את האבק. בדיוק, שאחד לא יפרה גם לשני.
אתה עובד היום מסדנה שלך?
כן, יש לי היום שתי סדנות, סדנת אבן וסדנת מתכת. צריך להבין, אצלי בסדנה, העובדים זה בית גידול שלי. אנשים שהייתי כבר, בואו נגיד, בממוצע מעל 13-15 שנה, שאתה סומך עליהם ועובד איתם במה שנקרא בעיניים עצומות. והצוות שלי רק באומנות היום מונה קרוב ל-20 אנשים. אז להבין, לעשות יצירות בקנה מידה, זה אנחנו לא צריכים לאומנם הטכנולוגיה עוזרת ולא צריך את כל החיים בשביל עבודה. אבל יש גם תאריכים ויש טקס שצריך לחנוך את ה...
ויש בוודאי גם מספר פרויקטים יש, במקביל וגם מורכבות.
עובדים במקביל, עובדים גם בארץ וגם בחול. יש לי עבודות בחול. אני הצבתי לאחרונה בפולין, היה עבודה. אפילו יש לי בפולין שתי עבודות, אם אנחנו מדברים, אנחנו... חיפשתי לשואה? בדרום.
כן,
חיפשתי בדרום, אז יש לי במערב. אז... שם גם איזו עבודה אחת עברה איזה ונדליזם לאחרונה, שהתעקשתי שלא יתקנו אותה, שזה מה שהם יראו כל הזמן, שיזכרו, שיראו את השבר הזה. רק הוספתי עליה מגן דוד בגדול, בחריטה, אמרתי, היה לי מלחמה, שלא יתקנו אותה. ראש העיר שם רצה לתקן אותה. לא, לא, לא. תראו את זה כל בוקר שאתם נכנסים, זה בכניסה ליישוב שלהם. כל בוקר שהם יראו, זה הפרצוף שלהם, מה שהם שברו.
וואו, איזה אמירה.
זה חלק מההנצחה, זה כן, זה חלק מהאמירה.
אבל זה גם אמירה פולנית. לכלכת את הקיר, לא ננקה אותו.
אז זהו, את הגרפיטי הם הורידו, אבל את השבר הם לא יכלו להדביק. וכן, וזה חלק מההנצחה, וכן, גם הדינמיקה הזאת שקרה משהו, אז בואו נמשיך איתו, וכן לגרום לזה שההנצחות האלה, כמו שאמרנו, יישארו, ולא יצטרכו תחזוקה, ושמישהו יבוא ויתפל, ויצווה, ושישארו לדורות הבאים, לספר את הסיפור.
כן, התערוכה שלך, אני רוצה לחזור שנייה ככה, אנחנו ממש לקראת סיום לתערוכה. בטח שאלו אותך, בטח לא, אבל אני לא שאלתי אותך בתערוכה. יש לך שם המון הוקרות, יש את הפסל של אנשים שנשארות בבית, היום זה גם גברים שנשארים בבית, כי יש המון, אתה סיפרת שיש המון המון מילואים נקיות.
היום שיש, מעל שישית מהקצינים במילואים הם בעצם קצינות. וכשאתה עושה משהו זה למחווה למילואים ניק, זה מחווה למילואים ניקית.
אז לשני כבר, הצדדים. צריכים לחשוב על שני הצדדים.
כן, ובנושא ההוקרות, הסיבה העיקרית של התערוכה, העיקרית, מעבר לזה שאני הנגשתי את האומנות שלי, דרך האומנות שלי, את ההוואי המילואים ניקי, זה להגיד תודה למי שכן עושה. בסוף, כן, מילת תודה, הוקרה לחבר'ה שכן עושים, זה דבר חשוב, והוא...